רגיל שורה אחת, ככה בקיצור גדול, אנחנו בתוך המאמר הארוך יותר על עניין השבת של האדמו"ר הזקן. הסוגיה שהאדמו"ר הזקן מדבר עליה היא עליות העולמות. המושג עליות העולמות, מושג שטבע הארי הקדוש ואותו הוא מנסה ללבן, כשאנחנו בכלל לא חוזרים עכשיו לעניין השבת, ושם הוא יגיע בהמשך, השאלה שבה הוא מבקש לטפל, מה בעצם פירוש המושג עלייה בכלל? מה זאת עלייה? אנחנו מבינים את המושג עלייה פיזית, אבל הרי מלא כל הארץ כבודו, לית אתר פנוי מיני, הוא כולו קיים, אז מה פירוש עלייה? מה זה בכלל המושג של עלייה? כדי לברר את זה, לקח אותנו התניא לאתגר מחשבתי בנושא אחד, ואמר, בואו נחשוב רגע על המושג ירידה לצורך עלייה. מקור המושג הזה שבו משתמש התניא הוא לגבי ההסבר שנתנו רבותינו ללמה ירדה הנשמה שלי לעולם הזה. על התשובה לשאלה למה ירדה הנשמה לעולם הזה, שהיא אולי שאלת השאלות, שאלת המפתח של החיים בכלל, מה זה בכלל בא לחפש פה, התשובה היא ירידה לצורך עלייה. אומר התניא, אם כך, בוא נתמקד בזה לשנייה. וכך, בפרק השני של עיוננו, עסקנו בהרחבה במה זה נשמות ישראל. מה שבמקור נקרא נשמת האדם, ויפח באפיו נשמת חיים. ואחרי זה חלק השם עמו, חלק אלוה ממעל ממש. ואז הוא נכנס לדיון במה זה נשמות ישראל. כדי לדון בזה, הוא פתח בהבדל בין המלאכים לבין נשמות ישראל. הוא הסביר לנו שהמלאכים, בסדר? כמו כל הברואים, והמלאכים עליונים שבהם, הם ברואי דיבור. מה פירוש ברואי דיבור? וברוח פיו כל צבם. ברוח פיו כל צבם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, הוא ברא בדיבור. וכלל גדול חייב להיות נקוד בידים. כל מה שנברא בדיבור, מה שיש לו עת לדבר, יגיע גם הרגע שבו תהיה עת לחשות. מה שנברא בדיבור, כפוף למקום ולזמן. הדיבור הוא תנועה שכפופה למקום וזמן. כדי שאני אדבר באדם, חייב להיות זמן ומקום שאליו הדברים יוצאים. ההתפעלות שלנו תמיד מהמלאכים, כשנחשוב עליה לעומק, רק משכנעת עד כמה בסופו של דבר הם בעלי גוף. זה יפתיע אותנו לשנייה הראשונה, אבל הם בעלי גוף. חז"ל אומרים, אינך יכול להבין את עוצמתו של מלאך, שגוויתו כתרשיש, כך כתוב בפסוק, דהיינו שגופו מהלך 500 שנה. רוצה להגיע ממקום למקום 500 שנה. אומר האדמו"ר הזקן מצוין, זאת אומרת שיש לו גוף גדול. 500 שנה גוף. אני זה 30 שניות, הוא 500 שנה. ברור שזה מושג גופני אחר, ברור שזה מושג אחר, אבל כשאנחנו אומרים שמשרתיו אש לוהט, שהמלאכים בנויים, כל הפסוקים שמתארים מאש ורוח, אנחנו שוב מדברים על יסודות, שכמה שלא יהיו רוחניים, הם יסודות גוף, הם יסודות גשמיים, הם יסודות ששייכים למציאות. כל זה שייך למלאכים. ודאי לכל שאר הברואים. לימור שכל הברואים הם ברואי דיבור. אבל כשאני אומר שנשמות ישראל עלו במחשבה, אז אני אומר שכשם שלאדם יש את המעשה ואת הדיבור ואת המחשבה, הרי שנשמות ישראל הן מעל המקום והזמן. הן שייכות למחשבה. והמחשבה והשכל הם כתרן רעין דלא מתפרשין דה מידה. המחשבה היא בעצם מה שיוצא מהשכל, והיא מה שעושה את השכל. זה דבר אחד. זה כאשר זה מופיע אצל הקדוש ברוך הוא, המושג עלו במחשבה, עלה במחשבה לברוא. ממלך הקדוש ברוך הוא בנשמות צדיקים כשברא. כל המושגים האלה לוקחים אותנו אל מעבר למקום ומעבר לזמן. ואז לקח אותנו התניא אתמול לסיור קצרצר בברכת אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך הסלע, וגילה לנו דברים מופלאים. גילה לנו שבעצם תפילת 18 בפשט פשט פשט שלה הולכת מלמטה למעלה. מה זה מלמטה למעלה? בקדושה אנחנו מגיעים לקדושת המלאכים. המלאכים שיח שרפי קודש המקדישים אותו בשמי מרום, המלאכים אומרים קדוש קדוש קדוש. המלאכים אומרים ברוך כבוד השם ממקומו. המלאכים גם אומרים ימלוך השם לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה, ואומרים בוא נחזור ללמטה. ואז כשהמלאכים מנסים לקדש ורואים שהוא מובדל ולא מיתן, עוברת הברכה הבאה לאתה קדוש ושמך קדוש. אז מי יקדש אותך? הקדושים של כל יום הם יהללוך סלע. קדושים של כל יום פירושו הנשמות שאינן כפופות לממלכת הזמן. כיוון שהמלאכים כפופים לממלכת הזמן, למלאכים יש זמן שבו הם שולטים. יש מלאך שאומר שירה בבוקר, ויש מלאך שאומר שירה בין הארבעים, ויש מלאך של לילה. הסברנו שבמאבק בין יעקב לשרו של עשיו נפגשו בדיוק בצומת הזאת. בצומת שבה המלאך, אנחנו גומרים את החזרה בדיוק, בכבוד. הסברנו שאנחנו נמצאים בצומת שבה המלאך פוגש את יעקב, ויעקב ועשיו נמצאים, יעקב ושרו, המלאך של עשיו, נמצאים ברגע הקלאסי של הפגישה בין האדם למלאך. מה קורה שם ברגע הקלאסי הזה של הפגישה? המלאך מנצח בקרב. כי בקרבות המלאכים מנצחים. כי בקרב, מי שהוא 500 אמה גביעתו כתרשיש, ודאי מנצח את הרגל של יעקב. בקרב המלאך מנצח. אבל אז אומר לו המלאך ליעקב שלח עיני, ואומר לו יעקב, את הקרב ניצחת, אבל המלחמה היא שלי. אתה מנוצח. לא אשלח לך, כי אם ברכת אני. המלאך אומר לו, אבל עלה השחר. ורשי שואל, אז מה עם עלה השחר? אז נגמר העסק, עכשיו מקפלים את הזיווד? מלחמה. אומר רשי, עלה השחר ואני צריך לומר שירה בבוקר. אומר לו יעקב, אז אני אתן לך פתק שאתה לא אומר שירה בבוקר. אצלי אין בוקר ואחר הצהריים. עכשיו אתה נאבק עם הנשמה שלי. והנשמה שלי היא מעל הבוקר והצהריים שלך. היעקב שלי צולע על ירחו. תגיד אתה מה מנצח אותך. אתה תגדיר עכשיו, לא אני. אתה תוציא את המילה מה ניצח אותך. ואז הוא אומר לא יעקב אלא ישראל. שמע ישראל יוד קי וב קי הוויה אלוקים. ישראל תשמע ותבין, תבין את הישראל שבך. ההיה וההווה והיהיה שיכולים להופיע בתיבה אחת, זה מקור הכוח שלנו, זה אלוקים. זה מקור חיותיים. זה מה שעומד מול כל מה שיש מולך, גם מול שרו של עשיו וגם מול מי שמהלכו תק שנה על תק שנה. אז אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללוך הסלע, פירושו קדושי כל יום סלע. אלה שהם קדושים יום יום, כל היום וכל יום בתמידיות. וסיעם של הדברים הגיע כשהוא אמר וקדושים יעללוך הסלע, והוא אמר שההלל, הוא דיבר בסוף על ההלל, ההלל שאליו מגיעות הנשמות שעליהם אנחנו מדברים עכשיו, שעוד שנייה נסכם בהם וניכנס לחלק הבא, ההלל הזה הוא הלל תמידי. כלומר, כשם שהם קדושים כל יום, כשם שהם קדושים לנצח ולא בדיבור ובזמן כמו המלאכים, גם ההלל שלהם ממשיך להתקדם כל הזמן. ההלל של היום הוא לא כמו ההלל של אתמול. יהללוך סלע. ההלל ושם עמד התניא והסביר לנו שהאדם נקרא מהלך, וההילוך והעלייה הוא תמיד רק על ידי שיר. דברים שהוא מביא ממורו, מהמגיד. הילוך ועלייה הם על ידי שיר. יהללוך סלע, המלאך מהלל את ההלל שלו, כמו השמש. לכן נקראים המלאכים חיות, חיות הקודש. ההילול של הנשמה הוא הילול שהיום בכלל לא דומה למחר. אין שום דמיון. והנשמה הזו של גן עדן היא זו שמשפיעה עליי כאן במציאות. גם אני פה בתוך הגוף שלי יכול לצאת כל הזמן ממצרים, גם של היום, ולהגיע למחר, וממחר מצרים תהיה מקום אחר, ואני אוכל לעלות עוד ועוד ועוד ועוד. אז אם כן, אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלע, מתאר את נשמות ישראל. ואז חוזרת השאלה הראשונית ששאלנו בהתחלה, הרי אנחנו רוצים לברר במאמר את איזה מושג? עלייה. נו, אומר התניא, אני מבין שאפשר לעלות ממקום למקום, מכאן לכאן. בסדר, הבנתי. חבוד, חבוד, בואו. אני מבין שאפשר לעלות מפה, אפשר לעלות לשם. אבל תסביר לי שהבנת את המושג עלייה, הרי אמרת שהנשמה ירדה מאיפה? מהמחשבה, לא מהדיבור. הנשמה ירדה מהנצחיות הזאת של יעללו חסלע. לאן היא יכולה לעלות? על איזו עלייה מדובר? הרי אתה אומר שהנשמה ירדה לעולם ירידה, אתה אומר שהנשמה ירדה ירידה, נו, לצורך עלייה, לא מבין את המושג. אתה לא יכול להגיד לי שהסברת לי את המושג עלייה, לא הבנתי אותו. אני מבין שהעלייה זה לעלות למקום אפשרי, אבל אני לא מבין את המושג ירידה לצורך עלייה, וממילא כנראה לא הבנתי את המושג עלייה, ולא הבנתי את המושג עליות העולמות, לכן קשה לי לקלוט את עניין השבת, כי כל עניין השבת זה עליית העולמות, כל סוגיית השבת, כי בו שבת מהעשייה, ולקח אותנו למקום של העלייה, אז מה, אנחנו צריכים לקלוט את זה. אז אחרי המסע הזה שעשה לנו התניא בקדושים בכל יום יעללו חסלע, אומר התניא, אנחנו צריכים ללכת לאט לאט להבין אז בכל זאת מה זאת עלייה, אבל כמו שהתניא עושה לנו תמיד, זה ייקח לנו קצת זמן. Please wait. בינתיים, אחרי שכל כך התפעלנו מאתה קדוש ושמך קדוש וקדושים של כל יום, כלומר נשמות שלנו ולא המלאכים שיכולים רק להגיע לפרק של בוקר ושל בין הארבעים וכולי, אלא קדושים של כל יום שיש להם מדרגות מדרגות של קדושים, ולכן יעללוך לנצח, יעללוך סלע, הם האידיאל הגדול. עכשיו בואו נברר מה גם הם חסרים. אנחנו רוצים בסוף להגיע למושג של עלייה. אז השיטה, אתם מבינים את המתמטיקה? ניתחנו עכשיו מה ההבדל בין המלאכים, שמהגן נדמה לנו שזה הדבר העליון ביותר. עכשיו אמרנו, לא, המלאכים הם ברועי דיבור, הרבה מעליהם נמצאת הנשמה. הרי האתגר שלנו הוא לקחת את הירידה לצורך עלייה של הנשמה כדי לקלוט את העלייה, לכן אנחנו עוסקים בנשמה. הנשמה equal קדושים. המושג קדושים, קדושים בכל יום, זה הנשמה. ועכשיו כשקלטתי לאן הנשמה הזאת, מה גובה, מה גודלה, ואני לא יכול להבין לאן היא יורדת כדי לעלות, אין לי הבנה בעלייה הזאת, עכשיו נעבור במתמטיקה להבין מהו החיסרון שלה. אז בכל זאת, מה החיסרון של הנשמה הזאת? פה הוא מתחיל עכשיו, ורק לפני כן, עוד אחת, כשאנחנו מדברים על הנשמות, אנחנו מדברים על מה שאנחנו קוראים גן עדן. אנחנו מדברים עכשיו על הנשמות, בסדר? על הנשמות של מה שאנחנו קוראים בעולם גן עדן, על כל מה שאנחנו לא מבינים בו. גן עדן התחתון, העליון. גן עדן אומר את הדבר הבא. במילה אחת. שאתה יכול להיות בבחינה של יהללוך סלע. פה בעולם הזה קמתי הבוקר ואני נורא רוצה להלל את הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו כואבת לי הבטן, מה לעשות? עכשיו אני עוד יותר רוצה, ועכשיו יש לי עוד מחסום, היצר אורם מזכיר לי את הסריטה שיש לי מי. ועכשיו עוד יותר, אבל גן עדן הוא שנהר יוצא מעדן, ואתה נטול חסימות ויכול להלל. שלא נתבלבל. גן עדן הוא לא שאתה אלוקים. זאת עבודה זרה עם תעודות. אם אני מאמין שאדם יכול להיות אלוהים פה, או אם אני מאמין שבעולם הבא אדם יכול להיות אלוהים, זו אותה כפירה. זה חלום שני. מה זה משני? מלוא כל הארץ כבודו, זאת אומרת שאני בכלל אין. בסדר? כי אין עוד מלבדו. ואני אין בין בעולם הזה ובין בעולם הבא. ואת מה שאנחנו מבינים לאט לאט לגבי המלאכים, כשאנחנו אומרים שהמלאך הזה הוא תק שנה, והמלאך הזה הוא שליש העולם תופס, וכל המושגים האלה במדרשים המופלאים האלה שאיננו מבינים אותם, אנחנו אבל רק קולטים דבר אחד, זה בא להגיד שבעולם הזה זה כל כך גדול. הגוף. ככה אני צריך לקלוט שגם בגן עדן, כל מה שאני מהלל, הוא במסגרת מה שאני מסוגל להבין. כי כנראה העלייה שעליה ידובר בהמשך, לוקחת אותי גם משם. לכן עכשיו צריך לקלוט מה אין שם. ומכל מקום, יש לכם את הפסקה שמתחילה ב-ומכל מקום? מכאן זה הופך להיות עכשיו ההמשך. ומכל מקום, נאמר עליהם, בורא קדושים ישתבח שמך. נו, מי מצא? אני פשוט מצאתי כבר את הדף ה...
שורה שלישית מלמטה. בצד שמאל.
איך שורה שלישית מלמטה?
בצד ממעלה. בצד ממעלה.
נכון מאוד. בדיוק. בעמוד ממעלה. שכתוב ממעלה למעלה. שורה שלישית מלמטה. בסדר? ומכל מקום. אחרי שניתחנו מה זה קדושים בכל יום יעללו. אתם צריכים את זה שם? אני חושב שיהיה עוד אחד למי שנכנס עכשיו. יופי, מצוין, אז לא צריך. אז אחרי שאמרנו, זה דבר גבל, זה ממש מדהים. כלומר, אחרי שהבנו שמלמטה למעלה, אתם מבינים את הסוויץ' שצריך לעשות בחיים? זאת אומרת, מלמטה הכוונה היא המלאכים. הם אומרים קדושה, קדוש, קדוש, קדוש. אבל הם יודעים שימלוך השם מאיפה אלוקייך ציון. ואז הכדור האלוקי הזה חוזר אלינו, ואז אנחנו אומרים, אתה קדוש ושמך קדוש, ועוד מעט נעבור לחיים שלנו פה, לאתה חונן לאדם דעת ולהשיבנו. אבל לפני שעוזבים רגע את שלוש הברכות הראשונות, בוא נדבר רגע על הנשמה שלנו. הנשמה שלנו היא כנראה הקדושים של כל יום. זה מה שיהללו חסלה. מה שלא הצליח מקודם בקדושה של המלאכים, זה אתה מצפה מהנשמות שלנו. ועכשיו הוא אומר, אבל מכל מקום. מה אין פה? נאמר עליהם. אנחנו מתרגלים כל הזמן שאצל התניה הכל בתפילה. הכל בסידור. הכל בסידור. סולובייצ'יק זכר צדיק לברכה, אחד המאמרים שלו כותב, דבר נפלא. תמיד מדברים על, על האבא שלו ועל הסבא שלו, הוא משפחת סולובייצ'יק. וזה רב חיים מבריסק, ובל מבריסק, שהיו גדולי למדני העולם. ופעם הוא אמר שאנשים שוכחים שהיה לי עוד סבא. כולם מדברים על הסבא, בריסק, בריסק, סולובייצ'יק, בריסק, למדנים, היה לי עוד סבא. הסבא רב חיים לימד אותי לפתוח גמרא. הסבא השני לימד אותי משהו יותר חשוב. הוא לימד אותי לפתוח סידור. זה משפט גדול מאוד. שם למדתי לפתוח גמרא. אבל גם לפתוח סידור צריך לדעת. זה דבר מופלא. איך? מה זה? מה זה? מה זה בכלל? תניה מלמד לפתוח סידור עכשיו. אמרתי לכם פעם ששאלו את התניה. הרי התניה בא מהעולם שליטה. שאלו אותו מה הוא הולך לחפש במזריץ', אצל המגיד ממזריץ', לעולם החסידות, מה הוא איבד שם? מה יש לך לחפש שם? אתה כזה למדן? שיסע לווילנה, לגאון, לגרא. לתלמידיו, לגרא. אז הוא אמר שכי הוא היה גאון עולם. כולם התייחסו אליו כך, כי למדן גדול, כי שאלו אותו. אז הוא אמר, העולם אומר שבווילנה לומדים ללמוד. ובמזריץ' לומדים להתפלל. הרי אתם אומרים שללמוד אני קצת יודע. להתפלל אני יודע שאני לא יודע. אז לאן צריך ללכת? זה הסידור. אז לכן, זה פשוט לא יעזור לנו, אנחנו בכל שורה הוא יחזור איתנו לסידור, למה שנתפלל עוד דקה. כי לומדים לפתוח סידור. ומכל מקום נאמר עליהם, נתי, את מכירה, רב הדרי. רב הדרי אמר הרבה פעמים את המידים, אומר את זה תמיד, מלמד עולת ראייה לפעמים. אומר, אתם יודעים למה לא, עולת ראייה זה הסידור של הרב קוף. שאנשים לא מכירים, אבל הוא מאוד מאוד מושפע הכי בעולם, מהתניה. ובסידור שם, הרב הדרי אמר הרבה פעמים לתלמידים, אתם יודעים למה אתם לא מבינים עולת ראייה? כי אתם לומדים מה אומר הרב על התפילה. ובעולת ראייה לא כתוב מה אומר על התפילה. בעולת ראייה, הרב קוק מתפלל. ספרים אחרים הוא מסביר. פה הוא מתפלל. זה דבר גדול מאוד. מאוד נהנית עם המשפט הזה. שם הוא מתפלל. לכן קשה לכם ללמוד את זה. שם הוא לא מת. זה יותר קל להתמודד. דנים, מקבלים, לא מקבלים. פה הוא מתפלל, מה שעשות. ומכל מקום חוזר התניה על התפילה, נאמר עליהם, על מי? על הנשמות, איזה? שלנו, שלך ושלך ושלי, בסדר? על הנשמה הזו שעליה אומר יעקב למלאך, תגיד לי את השם של הנשמה הזו. תגיד לי, אני לא מסתפק ביעקב, אני לא אשלח לך, ניצחתי. ומכל מקום נאמר עליהם בורא קדושים, ישתבח שמך לעד מלכנו. איך זה ממשיך? יוצר. איך זה ממשיך? משרתים. נכון? ככה אנחנו מתחילים בברכות קריאת שמה בהתחלה. אומר התניה, אוקיי, המשרתים זה המלאכים, והקדושים זה הקדושים המובדלים תמיד, שזה הנשמות שלנו. אבל בוא נשים לב מה נאמר, מכל מקום פירושו מה המינוס כאילו. נאמר עליהם בורא קדושים, בורא קדושים ישתבח מה? שמחה! היינו, שעם כל השבח הזה של בחינת הנשמות, כל מה שלא תיארנו עכשיו את בחינת הנשמות, נשמות גן עדן האלה, הנשמות שלנו, וכל בחינות הקדושים הדרום המעלות, בחינות הקדושים הכוונה היא קדושים בכל יום יהללוך, כלומר הקדושה של היום בכלל לא דומה לקדושה של מחר, והקדושה של מחר זה כאילו עולם חדש, כי כל יום הוא מתעלה בהלל שלו. זה לא שהוא שר את זה יותר טוב, זה בכלל שיר חדש, זה עוד שיר. וכל בחינות הקדושים הדרום המעלות אינן מקבלים ומשיגים מה שהם מקבלים, הערה שהם מקבלים, השגה, תפיסה כביכול שהם משיגים, אינן מקבלים ומשיגים אלא מבחינת, נו, שמו יתברך, בלבד. בורא קדושים ישתבח שמך לעד. אינן משיגים אלא מבחינת שמו יתברך בלבד. זה מופיע בעמוד הבא? שבבחינה זו הם מהללים סלע. בבחינה זו של ישתבח שמך הם מהללים סלע. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, נהנים מזיו השכינה. מה זה נהנים מזיו השכינה? לא נהנים מהשכינה. נהנים מהזיו של השכינה. חז"ל שואלים, מה עושים בגן עדן? מה יש שם? מה עושים שם כל היום? זה בטח עבודה שלמה. מה הם עושים כל היום? חז"ל אומרים, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. עכשיו לך זה לא מובן, אתה יודע למה? כי כשאתה נניח חושב על הדוגמה, אז אתה אומר, אני יושב ליד הקיוסק ונהנה מארטיק. אני מדבר בכוונה על הנאה יחסית רוחנית. פחות מזה זה אני נהנה מהבורסה. זה פשוט, אני מדבר על דברים שפחות נופלים. ארטיק. נהנים לארטיק. אז מה אתה נהנה? אז אחרי שתי דקות, שוב כואב אותך הבטן מהארטיק השלישי. זוכרים תחרות קרמבויים. אחרי, בשלב מסוים אתה מכיר, אתה כבר לא יכול. אז מה זה נהנים מזיו השכינה? קשה לך לקלוט, כי אתה לא תופס את המושג יעללוך הסלע. כי אצלך יעללוך לא הולך עם סלע בעולם הגוף. כי אתה צריך להירגע. הגעת לסיפוק, עכשיו צריך להירגע שתי דקות. אתם מבינים שיעללוך הסלע פירושו שאתה בצמאון תמידי. סבאנו מטובך. בסדר? אתה כל הזמן ביעללוך הסלע. זה לא ניתן לקליטה כאן. אתה יכול לקלוט מעין זה לפעמים. אתה יכול לקלוט לפעמים את החוויה הזו של עונג המחשבה, עונג השכל, עונג ההרגשה הפנימית יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז אתה יכול גם בעולם הזה לעכל קצת גן עדן התחתון העליון במושגים שלך. זה יעללוך הסלע. מה עושים צדיקים בגן עדן? יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים, כמו שאני מארתי. נהנים מזיו השכינה. עכשיו הוא רוצה להסביר את המושג הזה. וכאן הוא נכנס למושג מאוד יסודי, מאוד ראשוני, מאוד חשוב, שאנחנו משתמשים בו בכל שורה כשאנחנו נכנסים לחסידות. קוראים לו תמיד אור, אור, אור אינסוף, אור, אור, הערה, אור, אור, אור. והוא ישווה אותו למושג שבתורה נקרא שמו. אתה קדוש ושמך. השם אחד ושמו. אנחנו כל הזמן מדברים על אור, והוא ישווה אותו למושג בתורה שנקרא שם. השם שלי, רובן, דני, חי. בסדר? הוא גם ייכנס ברמיזה למושג מקביל למילה אור, שהוא מושג מאוד דומה, שנקרא שפע. אנחנו מכירים את זה. הוא יבחין בין אור לשפע, הבחנה מאוד מאוד חשובה, כשאנחנו מדברים על זיו השכינה, על מה אנחנו מדברים עם כל המושגים שהרגע דיברנו, מה זה זיו?
אור.
אבל זיו זה הערה של, נכון? הזיו. עכשיו, ההבחנה הזו תיתן לנו להבין מה הצמצום של בורא קדושים ישתבח, מה? שמו. ישתבח שמך. תזכרו אגב שהקדושים האלה נקראים ברואים. בורא קדושים. איך אמרנו בימים האחרונים הרבה הרבה הרבה? בורא פירושו שאתה כאילו, מה?
נעלם.
יש מאין, הוא כאילו, למרות שאתה יכול להשיג אותו, הוא נעלם. נבין את זה לאט. קודם כל המושג אור, שהוא יהיה בהמשך המושג שם. הוא ייכנס לזה לדברים מעניינים מאוד. כמו שאמרתי לכם, אנחנו במאמר על עלייה. כדי להבין את מושג העלייה, אנחנו פתחנו בהבנת נשמות ישראל, בהשוואה למלאכים. שואלים איזו ירידה צורך, איזה עלייה בכלל יכולה להיות, ובהפוך על הפוך על הפוך, הוא חותר, אבל זה ייקח עוד כמה ימים, הוא חותר להגיע בסוף לזה שמעל מעל 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 הכל יש את הפגישה עם הגוף. זה יהיה הסוף. כלומר, לזה נצטרך להגיע במעין עולם הבא. לזה נצטרך להגיע בשבת. חכו, הוא ילך בסוף בעיגול מדהים. בשלב זה הוא רוצה להסביר מהו מהי המגבלה, מהי המגבלה של גן העדן? מהי המגבלה של קדושי כל יום יעללו חסלה כל יום? מהי המגבלה של הקדושים? התפילה בנויה מפערם של הקדושים, אתה קדוש ושמך קדוש, אבל פותחים את זה בתחילת ברכות קריאת שמע בידיעה שאומנם אנחנו קדושים, ויכולתנו להלל היא מעל יוצר משרתים, אבל גם אנחנו יכולים לשבח רק את שמך. כדי להבין את הבעיה, הוא אומר, בוא רגע נדבר על המושג שם, בסדר? שמך. וכדי להבין את שמך, הוא אומר, בוא נתחיל שנייה מהמושג שאנחנו קוראים לו בחזל, ובספרות הקבלית, אבל כבר בחזל, אור. אוקיי? הוא מתחיל. ובזוהר נקרא בלשון אור. המושג זיו השכינה equal שמו, בהמשך הוא יסביר, נקרא בלשון אור. וכמו שכתוב בעץ חיים, הארי, אור אין סוף. עכשיו הוא הולך להפתיע. מה פירוש אור אין סוף? אז אנחנו מבינים שאין סוף זה אין סוף. מה זה אור אין סוף? שימו אותו. פירוש. על דרך משל, אור השמש. בסדר? זה האור שאנחנו מכירים. הוא מתוק האור וטוב לעיניים. נכון? תחת השמש, לראות את השמש. פירוש על דרך משל אור השמש. המאיר לארץ ולדרים. שהוא זיו, מה שמאיר כאן זה זיו. והערה ממנו. זה גם לא הזיו הראשון, אלא זה הערה של הערה של הערה של הערה של הערה. נכון? אליי מגיעה קרן מספר 90 מיליון. סדר של איזושהי הערה. ונחשב לעין ואפס לגבי עצם השמש, שהוא מקור האור והזיו. עד שאין שום שינוי בעצם השמש, אם מאיר אורו על הארץ, או אם יחשיכו האבים, או שיסתירו חלוני הבית ולא יומשך שם האור. נכון? כלומר, השמש לא מרגישה עם הטריס שלי סגור, ועכשיו בעצם חסכתי לה חלק מהאנרגיה. כי סגרתי את הטריס. אז חסכתי לשמש מאמץ. היא צריכה להעיר היום מינוס הטריס שלי בחדר. או היא צריכה להעיר היום מינוס היבשת הזאת שנמצאת תחת העננים. הטריס מצחיק בדיוק כמו היבשת. למרות שזה טריליון טריסים. למה? כשאני לוקח קנקן מים ושופך לך לכוס. וזה קוראים שפע. אני משפיע לך. נכון? אתה מקבל מים. כשאני לוקח פנס ומאיר לך, אתה מקבל אור. אתם יודעים מה ההבדל? בהשפעה עליי. כששפכתי לך מים, מה קרה? לי יש פחות מים. כשהארתי אותך באור, לי לא קרה כלום. עכשיו הפנס הוא דוגמה לא טובה, כי הפנס הוא בטריה. באמת באמת, גם השמש היא דוגמה לא טובה, כי גם היא בטריה. אבל בינתיים אנחנו חושבים שזה לא בטריה. למה אנחנו יעני חכמים? אז טוב, המשל הוא טוב. נו, איך קוראים לזה הקוד? על דרך. משל? ממש. בסדר? אנחנו מבסוטים. שמש, הבנו. שמש זה בלי בטריה. בסדר. בלי בטריה. אז נעבוד על המשל. זה טוב שיש משלים. כי המשל עוזר לי להבין את מה שאני לא יכול להבין. האור הוא בעצם דבר אחר לגמרי מהשמש. בכלל אין קשר. אבל זה לא נכון שאין קשר. יש קשר או אין קשר. בברית אחרת. האור של היום הראשון והמאורות של היום הרביעי. זה די דבר אחר. 100%. 100% אחר. אבל ודאי שיש קשר. כי כשהקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, עוד לא נהיה פה אור. מאיפה אני יודע? כי עוד לא היה רקיע ולא היה שמיים ולא היה ארץ ולא הייתה יבשה. הטריסים היו סגורים. וכשהוא אמר, עכשיו האור נכנס לכלי שקוראים לו מאור, והכלי שקוראים לו המאור הגדול יעבור דרך מסננת, פילטר שקוראים לו ירח, אז מה הוא אמר בעצם? הוא אמר אור או הוא לא אמר אור? יש קשר בין היום הראשון ליום הרביעי? ודאי שיש. אבל ודאי שאין. כלומר, האור הגנוז הזה של היום הראשון לא מושפע כמו קנקן המים מהשמש. עכשיו תמשיכו. הוא לא מושפע על דרך משל ממש כמו שהשמש לא מושפעת מאם אני סוגר את הטריס. היא באמת לא מתרגשת מהסוגיה של הטריס שלי. אבל כשאני פותח את הטריס, אני אומר, וואי, איזה שמש. ואני לא אומר עכשיו איזו בטריה מושפעת דרך, כי אם כן יש לי ילדים שמטפלים בבעיות כאלה. אני אומר, וואלה, יופי, השמש שלי. וזה בריא להגיד כך. וצל הזה השמש צדקה, מה השמש צדקה? תתקרב אליה, היא שורפת את מה שאתה חשבת להגיד. מה צדקה? לא אליה תתקרב, אלא קרן מספר 9,000 תתקרב. מה הצדקה? צדקה זה שורף מה שזז ליד. כשאני אומר, ישתבח שמך, תחזיקו חזק. אני בעצם אומר, ישתבח האור שנכנס מהחלום. זה בכלל לא קשור אליך. למרות שזה אתה. נכון, יפה מאוד. יונתן מנסה להחזיר אותנו למקום שבו כל מה שאנחנו מדברים זה על העולם מהבריאה. מעליו יש את עולם הנאצל. ומעליו יש עולמות, אין סוף שלום ממהם כלום. שום דבר. מההתחלה. אבל עכשיו הוא בא להגדיר הגדרה מדהימה. הוא אומר, אתה יודע מה פירוש אור אין סוף? תשמע את החידוש. אתה יודע מה זה אור אין סוף? שהאור, זאת אומרת, זה שזה לא מקורי, זה אין סוף. הצלחתי להסביר את עצמי? זה לא אור של האין סוף. זה גם נכון. אלא האור הוא אין סוף. אין סוף לזה שזה יהיה רק אור. לא יהיה סוף ויום יבוא ואתה תכבוש את האור ותגיע למקור, לשמש. אין סוף אור. ואור אין סוף. אתם מבינים את העברית עכשיו מה שאומר התניה? זה בלי הגבלות פה. האור הוא אין סופי. לעולם זה רק אור. זה פיליפ לוי. תמיד הבנתי עד היום. שיש אור של האין סוף. מצוין. עכשיו אני בא להסביר לך דבר חדש. האור הוא אין סוף, רק אור. תמיד יהיה אור. לעולם נשבח רק את שמך. בינתיים היינוח. בינתיים היינוח. נכון, חלוקות, 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 אין קץ חלוקות. בסדר? ואז הוא אומר כך, פירוש על דרך משל אור השמש המאיר לארץ ולדרים שהוא זיו והערה ממנו ונחשב לעין ואפס לגבי עצם השמש שהוא מקור האור והזיו עד שאין שום שינוי בעצם השמש אם מאיר אורו על הארץ או אם יחשיכו האבים או שיסתירו חלוני הבית ולא יומשך שם האור אין מכל זה שום שינוי כלל במאור השמש כך פירוש אור אין סוף הוא רק בחינת הערה מתפשט ונמשך ממנו יתברך אם נלך מהמשלים לנמשלים קצת יותר קרובים, אני יכול להעביר סברה, אני יכול להעביר שכל לאדם ששומע אותי, להעביר מחשבה. כשאני מעביר אני משפיע, אני לא מאיר. כי אני מוציא ממני משהו, הוא אומנם קיים בי, יש בו צד של הערה. אבל אני גם מוציא חלק, זה לא אותו דבר. זה לא אותו, יש איזשהו משהו שמשפיע בי כשאני מוציא משהו. אני כמו הירח.
כמו הירח?
אני לא כמו השמש. בדיוק. אני כמו הירח, אני לא כמו השמש. לכן אנחנו חברים של הירח. לכן בראש חודש אנחנו הולכים לשמח את הירח. לכן הביאו כפרה על שמיעטתי את הירח. לכן שני המאורות הגדולים, המאור הגדול והמאור הקטן, מה כתרגה הלבנה? דיברנו השבוע, מה כתרגה הלבנה? מה היא כתרגה? מה הלבנה כתרגה? מה היא אמרה? מה זה קטנה מדי? בעומק. הסברנו דבר מדהים, רבי נתן מסביר, שהלבנה כתרגה ואמרה דבר פשוט, הלבנה תמיד הייתה פה למטה והשמש למעלה. אלא שיש שני סוגים של אור בעולם, הגדיר לנו רבי נתן. יש אבן טובה, מה זה אבן טובה? מקור של אור, ויש חלון. החלון מעביר את האור. החלון מעביר את האור. בחלון, אתם יודעים מה זה חלון? מראה. מראה. אני רואה אותך במראה, ואת אומר, ראיתי אותך. אבל שום דבר ממני לא היה שם. וראית אותי. עכשיו, המראה מרגישה שהיא שום דבר יחסית לאבן הטובה. אבל האמת, 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 כאן הסוד של הכל, האמת שצריך לקלוט שיש למראה תפקיד עצום בעולם הזה, התפקיד שלך הוא להיות חלון, בעולם הזה התפקיד שלך הוא לא להיות אבן טובה, למה אתה מנסה להיות שמש כל החיים שלך? למה אתה מנסה להיות אלוהים? למה אתה חוטא עוד פעם בעץ הדעת? התפקיד שלך הוא להיות חלון שדרכו רואים את. אמרה לי אתמול אישה, משפט מדהים. אמרה לי, תמיד חשבתי שאני לא ראויה. עד שפלסת פתאום, חשבתי מה פירוש המילה ראויה. ואז אמרתי שאולי ראויה זה ראו דרכי את יא. אז החלטתי שאני ראויה. מדהים. אמרתי, אני לא ראויה. אז אמרתי, אם רואים דרכי את יא, אז אני ראו יא. ואם לא רואים דרכי את יא, אז אני לא ראו יא. תראה פלאות. למה אתה לא מבין שהתפקיד שלך זה להיות חלון? זה החטא של הלבנה. למה אתה רוצה כל הזמן להיות אבן טובה? זה מה שכתרגה הלבנה, זה מה שחטאה הלבנה. באי ההבנה של להיות חלון, זה למלוך בדיוק כמו להיות אבן טובה. אגב, ממה זה נובע? משתי טעויות. מהגאווה שלי, ומלחשוב שהשמש זה לא בטריה. כלומר, כשאני חושב שהשמש זה המקור, שזה אגב ההסבר לגאווה שלי, משהו מוליד פה משהו, אני לא יודע מה מוליד את מה, אולי הגאווה שלי מולידה את הטמטום שהשמש זה המקור. כי הרי כדי להיות בעל גאווה, אני צריך משהו להיות כמו. אני לא יכול להיות בעל גאווה אלא אין סוף. אז להיות בעל גאווה, אני צריך לקחת משהו ולהקטין אותו. לדעתי הרבה פעמים אנחנו אוהבים להמליך עלינו איזה מין מושל, איזה מין ראש ממשלה כדי להיות רלשי. לא כי אנחנו צריכים אותו. פשוט אני רוצה להיות בעל גאווה. אז מה אני אעשה? אז אני מתעלל במישהו ואומר לו, אתה מלך. הוא דמיקולו, הוא פלסטיק. אבל אם הוא מלך, אז אני הבוס. כי יש לי אל מה להשתוות. קלבל שייך שייך, הדור חזק. בלי להבין ערבית. קלבל שייך שייך. הכלב של השייך, גם הוא שייך. נכון מאוד? זה דבר גדול מאוד. זה משהו מוליד פה משהו. כשאני קולט את מושג האור אינסוף, אני מאיר אור אינסוף. והתפקיד שלי הוא להיות לבנה. התפקיד שלי הוא להיות אור, להיות חלון. לא להיות אבן טובה חס וחלילה. להיות חלון ולשמוח בחלון. המשל של המראה שתמיד אנחנו מדברים. המשל הבסיסי הבסיסי של המראה. אתם מכירים את המשל של המראה? צדיקים, מכירים את המשל של המראה? הזכרנו אותו השבוע, הוא היסוד של הכל פה. המשל של המראה זה הסיפור של רב נחמן על הצייר. מכירים? על הצייר, שני הציירים שאמר להם המלך לצייר, מכיר את זה שי? מלך לקח שני ציירים ואמר להם, אתם מציירים עכשיו, אתה את הקיר הזה, אתה את הקיר הזה. אבל אתם מקבלים שנה. פה צריך להיות ציור שעוד לא היה בהיסטוריה. מי שיצייר הכי טוב, קבל את הפרס. הרבה, 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 הרבה מיליונים. יפה מאוד. אחד עובד, והשני מחכה. העובד מצייר, ציפור, כנף, זה לא ישן, לא חי, לא אוכל, מה זה ציור מדהים, לא יאמין, לא יאמין. השני, לא יודע מה לעשות, חושב היום, חושב מחר, אולי הוא ילמד קרימינולוגיה, אולי מדעי המדינה, אתם מכירים, הוא בפסיכומטרי, הוא לא יודע מה הוא עושה, לא יודע מה לעשות, הוא מתלבט, הוא לא היה, הוא יצא איתה, הוא חזר, הוא מחר, בבוקר, הוא לא יודע מה עושים, מה לעשות, מחר. אתה מאיר אותו, אתה כל הזמן מאיר אותו, כי הוא נרדם מרוב שהוא לא יודע מה לעשות, לא יודע מה לעשות. והאמת היא שהוא כנראה עושה משהו כל הזמן, ורק בסוף גילו. לקראת הסוף, פתאום בא זה שכל הזמן חשבו שהוא גורנישט, וראה את הציור המדהים הזה, והדביק כל מיני מדבקות, ואף אחד לא הבין מה הוא עושה. הדביק מתואם הכל, ואחרי זה הביא מראה ושם בצד שלו. וכיסה את כל הקיר במראה, אבל קריסטל זך, יפה. כל פרט של הציור מופיע במראה. זהו. הסיפור הערבי, כלב שייך שייך, מסתיים בצורה הבאה. בא המלך, התפעל מהציור של הראשון, שם לו 20 מיליון דולר על הרצפה ליד הציור, ולשני אמר, תסתכל במראה. זה הסיום הערבי. להבדיל מיליוני הבדלות, אתם יודעים איך רב נחמן מסיים. וירא המלך, ויטב הדבר בעיניו. אותו סיפור. אבל הוא היה מבסוט מהמראה. אתם יודעים למה? תחזיקו חזק. הציור הוא מדהים. אבל רק מי שצייר את המראה, אתם יודעים מה אני רואה כשאני מסתכל בציור? ציור. ומה אני מסתכל כשאני רואה במראה? אותי ביחס לציור. את הקורסאות בחדר. את השולחן. אתם תופסים מה היה פה? האיש של המראה אמר אני חלון, הצייר אמר אני אבן טובה, ויטב הדבר בעיני המלך. תגיד, זה של המראה אמר ראויה. איך תראויה? הנה אני פה ואני כל הזמן בודק איפה אני ביחס לכל הסיכום. יפה מאוד, יפה מאוד, נכון? כשהקדוש ברוך הוא בא לתת את הפרס, גם הוא רואה את אופן הבריאה. כי הוא רואה אותו דרכי. זה פילי פלור. זה דבר עצום. זה אור וביל והערה. הנשמות הן משבחות את מה? שמך על העד. אבל מי אמר ששם זה אור? חכו, עכשיו זה מתחיל. והנה הערה זו מבחינה זו על ידי צמצומים רבים נמשך להיות מושג לקדושים הנ"ל. את מה הקדושים בכל יום יהללוך סלע משיגים, תופסים? את מה? את ההערה. כל יום נפתח להם אוטריס. כל יום אוטריס. עכשיו השחצן של הסיפור הקודם אומר, איזה אוטריס? אני רוצה את הבטריה. והם יהיו במקום כזה של יהללו חסל הנהנים, תשמעו מה, איך מסביר התניא, נהנים ממה? מזה שזה זיו. האור הוא אינסוף. הפוך, הפוך על הפוך. וזהו פירוש שהשתבח שמך. כי הנה בחינה זו שנקרא בלשון הזוהר אור, נקרא גם כן שם. כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, עד שלא נברא העולם, ציטוט ממדרש, היה הקדוש ברוך הוא ושמו הגדול בלבד. לכאורה מה זה שמו הגדול בלבד? הרי שם לכאורה זה רק משהו שקיים כדי שנו, שמישהו יקרא, אבל עד שלא נברא העולם, נו, לא היה מי שיקרא לו. אז מה זה הוא ושמו הגדול בלבד? לכאורה. והכל הולך אל מקום אחד וכוונה אחת. כלומר, תגיד, שמש יש גם עם כל התריסים סגורים? השמש מאירה גם עם כל התריסים סגורים? למי התריסים סגורים? אתה מבין, עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו הגדול בלבד, אבל התריסים היו סגורים. ואז הופיע האדם, ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, והתחיל לפתוח תריסים. אבל אורו ושמו זה היינו אח. והכל הולך אל מקום אחד וכוונה אחת. מה שקוראים אור, בלשון חזל ובלשון הארי הקדוש אור אינסוף. ומה שקוראים שמו, למען שמו באהבה, למען שמך הגדול, הודו להשם קראו בשמו. בזה אנחנו פותחים את כל התפילה. הודו להשם קראו בשמו. אל תחשבו שאתם קוראים במשהו אחר. כי בורא קדושים ישתבח שמך. ואתה מביא גואל לבני בניהם למען שמו. ותהנו לאט לאט פה במציאות מזיו השכינה. להבין עניין חיות אלוקות המחיה את כל העולמות, איך שאינו נוגע כלל לעצמיות. זה רעיון השם והאור. לא נוגע לעצמיות, זה לא שפע שמשפיע על המים בקנקן. רק שכל מדרש מדבר בלשון אחר ומשל אחר. פה זה נקרא אור ופה זה נקרא נו שם. וכמו שכתוב, הידבר 3,000 משל. כתוב על שלמה המלך במלאכים שגודלו וחוכמתו היו שהוא ידע לדבר 3,000 משל. אין הכוונה שהוא ידע המון משלים, גם על שואלים וגם על תרנגולות. הכוונה שהוא ידע משלים אמיתיים על כל עניין ועניין. זה הרעיון. הוא ידע לדבר 3,000 משל, שאתה באמת מבין את המשל של האור, אז תראה מה זה עושה לך.
הוא פתח 3,000 תריסים.
בדיוק. בדיוק, משל ממש זה לפתוח תריס. אז הוא פתח עוד תריס, וכל פעם בהתאם של מה שהוא צריך עכשיו. וכן בלשון מקרא, הוא נקרא גם כן, בלשון שם, להיראה את השם הנכבד והנורא. אז אתה מדבר על השם. וכמו השם אשר יקראו לו על דרך משל אברהם. הרי אין ארוך השם, ופה הוא עובר, הוא עדיין לא מגיע לעלייה. תזכרו, אנחנו מדברים עכשיו על מה, כדי שנזכור לדעת מאיפה אנחנו ממשיכים ביום ראשון. אנחנו מדברים על מה? על הנשמות שהם, אנחנו עדיין כל היום שואלים, אז ירידה לצורך עלייה, איזו עלייה יכולה להיות למה שעלה במחשבה. עכשיו אנחנו מדברים מה לנשמות האלה אין. אין להם פגישה עם מה? עם עצמותו. יש פגישה עם שמו, כל פעם בטריס נוסף. יעללוך סלע. וכיוון שהאור הוא אינסופי, מבינים את הקוד הזה? זה קוד עולם. כיוון שהאור הוא אינסופי, אז היעללוך הוא אינסופי. אין רגע שבו הטריס נגמר. תמיד זה רק טריס ביחס לשמש. אז כיוון שהאור הוא אינסופי, היעללוך הוא סלע, לכן ממילא הוא בכל יום והוא כל היום, ולכן קדושים במדרגות רמות 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 רום המעלות. ועכשיו הוא אמר בסוף, וזה כמו שם. וכאן הוא נכנס לסוגיה מדהימה בסוגריים, נפלאה, ששווה להיכנס אליה, אנחנו לא נספיק הרבה, רק נתחיל. הוא אומר גם שם של אדם, ועוד מעט שם של הקדוש ברוך הוא, חומש שמות כל עניינו שמות. בעולם שבו פרעו מחליט שאין לאדם שמות, שאדם הוא הפונקציה שהוא מייצר, ואם לא צריך להוריד אותו, מגלה הקדוש ברוך הוא שלעולם יש שמות, ומשה רבינו, משה אותיות השם בהפוך, ומשה רבינו שבא למשות את העולם, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא זז מפה, לפני שאתה נותן לי התחייבות, שאתה תגלה לי את שמך. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? לך יש שם, ולכל אחד יש שם. והשם הוא האור שלי. ואת זה הוא מתחיל לנתח, זה מדהים. וכמו השם, אנחנו רק מתחילים את זה. זה ניכנס כבר יותר ביום ראשון, אנחנו מתחילים עכשיו את נושא השם. וכמו השם אשר יקראו לו על דרך משל אברהם. מי קורא למישהו אברהם? במובן הראשון הוא אומר, להבדיל חלילה, בוא נניח עכשיו שזה שם לא עזי רגיל. ג'ורג'. בסדר? עכשיו יש... תגיד, טוב, אתה בא עכשיו לתת דרושה בברית, וזה מצוין, אברהם זה בחינת חסד, אברהם זה זכרים, אברהם זה האם, אבל אני מכיר 40 אברהם, אחד בחינת חסד ואחד בחינת השם ירחם. אז לא, עבור שלך לא תמיד הולך טוב בעובדות. הרעיון באמת חזק מאוד.
בברית כן.
בברית מעולה, לכן אמרתי, עד הברית ברשם מעולה. השאלה מה קורה אחרי? אתם מבינים? זה מסובך. וכמו השם אשר יקראו לו על דרך משל, אברהם. בברית כן, אתה יודע, פעם אמרתי למישהו באמצע שבע ברוכס, בחור שכשהיה מבוגר לא התחתן, אמרתי לו, תראה, נו, אתה לא רוצה שבע ברוכס. אני אומר, היו לי כמה הצעות, אבל פחדתי שזה רק לשבע ברוכס. אתה אומר, בברית כן. אני לא רוצה לשבע ברוכס, אני רוצה. וכמו השם אשר יקראו לו על דרך משל, אברהם. הרי אין ארוך השם לגבי עצמותו ומהותו של האדם, ואינו נוגע לו כלל. שבפני עצמו אינו צריך השם. קודם כל מתחיל סתם בעצם הרעיון של name. What's your name? אם לא היית שואל אותי what's your name, אני לא צריך name. יש לי name, כי צריך את השם שלי בתעודת זהות. או לחילופין, כי אני רוצה שיתייחסו אליי, ואני רוצה להתייחס אל, ואני אוהב ואתה אוהב, ואנחנו רוצים להיות ביחד. ועם כל זה, למרות הטכניקה שאמרתי, זה לא נכון, מתלבש החיות באותיות השם. הוא עוד רגע מדבר על הסתירות, מתלבש החיות באותיות השם. וכמו שכתוב גבי אדם הראשון, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה, הוא שמו. אם אין חשיבות לשמות, אז מה, הקודש ברוך הוא הביא את הכל לסריקת מחשב שיצא קודם, פק 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 פק? או שכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. אז יש משמעות לשם. הרי יש שייכות ממש להשם אל עצם הדבר. ואינו הסכמה באלמה. הסכמה באלמה, הכוונה היא הגדרה המילולית. לזה קוראים טייבל. ולזה קוראים ג'ורג'. תזכרו שהוא רוצה לשאוף לזה ששם זה הלשון המקראית של מה שאנחנו קוראים
אור.
אור. כמו שהאור זה כן השמש, ולגמרי לא השמש, אבל לגמרי, 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 מאפשר לך את האינסופיות של אור אינסוף, לעדי עד יהיה אור, זה המושג של שם. השם הוא הסכמה, כמעט הסכמה נומרית, מספרית. השם הוא מהות, והוא לא זה ולא זה, והוא גם זה וגם זה. ועל דרך זה בשם האדם. תדע לך, אבא, אמא, כשאתה נותן שם לילד שלך, אתה נותן את האור. דבר מאוד עמוק, פה הוא נכנס לסוגיה מאוד יפה, מאוד חשובה. שוב, תזכרו, זה בסוגריים. אבל זה סוגריים חשובים מאוד, כי אנחנו מדברים על בורא קדושים, משתבח, נו, שמך. הכל אגב, הכל, הכל, הכל הגבה להנחתה. אנחנו בכל הדרך הולכים לקראת זה, וזאת תהיה ההפתעה בסוף. שי שאל אתמול, אם אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום זה יותר מקדושה, אז למה בקדושה אנחנו עומדים ובאתה קדוש אנחנו נרגעים? זה ההפוך על הפוך שלנו. כי כשאנחנו מדברים על המלאכים ואני רואה תק עמה, תק שנה, גוף, ודאי שאני עומד. והעוצמה בסוף בסוף תהיה שהירידה לצורך עלייה היא להגיע למקום שבו דווקא מהאור החוזר הזה, מהכי אדמה, מהכי למטה, אתה נפגש עם העצמות. אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מדברים בכלל. זה איזושהי פגישה שנייה אחת, זה איזושהי פגישה עם משהו לא מובן בכלל. צריך להתרגל לזה. אבל בינתיים אנחנו מבררים את השם. אנחנו, אתה קדוש, שמך קדוש, השתבח שמך, וכדי להבין את השם פתחנו באור, אנחנו אומרים שהאור הוא אינסופיות של אור. כלומר, הערה אינסופית. זה תמיד מבטא את השמש. זה אף פעם לא נוגע בעצמות השמש. זה קיים גם עם כל התריסים סגורים. ואף על פי כן לעת נעשה בחפצו כל, רק אזי מלך שמו נקרא ממש. ובשם של האדם, בשם שלי ושלך ושלך, זה גם כן מופיע. ואת זה הוא מתחיל לברר בחלק הזה של המאמר. וכאן אנחנו ניכנס בעזרת השם ביום ראשון, כאן הוא נכנס לבירור במושג של שם, ואז מתחיל לחזור לנושא של העלייה. בסדר?
בסדר.
מי ידיד? בעזרת השם.